ניכנס לעניין שלנו, בדיוק מה שדיברנו על המנהגי אבלות. זה דבר, המציאות של מנהגי אבלות בזמן הספירה, זה דבר מוזר. דבר, זה כאילו, זה דבר שבעצם משהו חזל אסור, קודם כל מה שכתוב שאסור, נהגו שלא להתחתן, זה מה שכתוב בימים האלה, ועוד כמה מנהגים. מה שכתוב בשולחן ערוך, שזה עד ל"ג בעומר, וזה גם כמה מנהגים יש בזה, עד ל"ג בעומר, או כולל ל"ג בעומר, או לא כולל, יש גם נוהגים שאחרי ל"ג בעומר, שלוש שיטות, כל אחד לפי מנהגה. מה שמוזר בזה, שבעצם זה בדיוק ההפך ממה ש... מהתקופה הפשוטה, כלומר, מדאורייתא, מדין תורה, ודאי זו תקופה של שמחה. מה, התקופה הזאת של מפסח עד שבועות, ספירה, זה מושג שנקרא של שמחה. מדאורייתא ודאי. כאילו, אנחנו בעצם מתרגשים לקראת חתונה. אומרים לך, יש לכם עוד 20 יום לחתונה. זה לא שמח, מה? לא שמח? לכאורה, שמח. אתם מתחתנים, שמח, בטח. כל הימי הספירה, הוא אומר לך, החייל, שלמה, אתה לא מתגלח, אז חייל עונה, מה הוא עונה? ספירה. הם יודעים, זה כולם, זה גם חיילים חילונים יודעים, אני בספירה. יאללה, זה דבר מוזר, אני שואל שאלה ראשונה. איך זה שחזל לקחו את הימים האלה של בעצם ימי שמחה? יש כאלה שמשווים את ה... כל התקופה הזאת כמו בעצם חול המועד ארוך. כי בעצם אפשר להשוות את... אם אנחנו מדברים על סוכות, יש את הסוכות, ומה יש מיד אחרי סוכות? שמיני עצרת, נכון? זה גם כאן, זה ממש כאילו תורה, יש את הסוכות, יש יציאת מצרים ותורה, ויש את, כן, כמו סוכות, וזה זה ממש, אלא מה, אנחנו מחכים עוד כמה ימים, אבל זה ימי שמחה, זה ימי גאולה. כאילו, מהתורה, מדין תורה, עד שהיה את הסיפור של מות תלמידי רבי עקיבא, זה ימי שמחה. תארו לכם חזר מתקנים, אני יודע מה, שבסוכות, צריך לצום, או אסור לשמוח בסוכות. זה דבר כאילו פלא. כאילו כל מי שמתבונן על ההנהגות, על המנהגים, מתפלא מאוד. איך הזה לקחו את הימי שמחה, והפכו אותם לימי אפל. נכון, מתו תמיד הרבה קיבה, אם אתה דבר על זה, אבל זה דבר הזה נועז מאוד. כן? להפוך ימי שמחה לימי אבל. והייתי אומר דבר כזה, זה הרי ברור שזה לא רק ימי שמחה, זה ימי גאולה. אנחנו מתעסקים בזה שעם ישראל מתקדם. הנה, זו תקופה שבו עם ישראל מתקדם, מיציאת מצרים למתן תורה. אז בסדר, יש תקופות שצריך לטפל בהן, לא נהגו כבוד, עניינים, בסדר? אבל זו תקופה שמחה. זו התקופה של שמחה, של השמחה של השנה. הנה, עם ישראל יוצא ממצרים, מתכונן למתן תורה, מקבל תורה, כן? ואיכן שם ישראל, מה כתוב? לא ויחנו, אלא ואיכן. מה חז"ל אומרים על זה? יש לך בלב אחד. בסדר, אז יש תקופות, צריך לטפל בבעיות, אבל איך אומרים? תשאיר לנו זמן לחגוג. הנה זמן שמחה, זמן שמחתנו. דרך אגב, עד אתמול לא אמרו תחנון. זה מוזר, לא אומרים תחנון. מצד שני, לא אומרים תחנון, זה שמחה. מצד שני, לא שרים. כאילו זה סתירה פנימית, זה דבר מוזר. כן.
אבל באמת התקופה הזאת כאילו, היא לא שמחה בטירוף, כאילו
הכנה,
כי זה יותר הכנה.
היית צריכה לראות איך הבת שמתרגשת, עוד יומיים מתחתנת, עוד כמה זמן מתן תורה, זה לא שמחה?
אבל זה יותר הכנה כאילו, לא?
זה שמחה.
זה הכנה, זה פחות...
אז למה להתאבל?
כאילו, זו תקופה יותר
של
התכנסות
פנימית, לא? כן. זה ברור שמדין תורה, שהתורה אומרת, וספרתם לכם. תסתכלי בתורה, מה התורה אומרת? ספרתם לכם מחרת השבת אב וכו' וכו', עד ומחרת. זאת אומרת, אתה ממלא את זה, כי בעצם יש כאן חיבור בין חג לחג. מה זה חיבור בין חג לחג? בעצם מה המשמעות של חיבור בין חג לחג? מה?
שמחה ארוכה.
שמחה ארוכה, כן, זה כמו חול המועד. חול המועד לא מתאבלים. יש תקופות, יש חודש אב, אל תדאגי. אם את דואגת, אז אל תדאגי. יש גם חודש אב. ואם את רוצה לעשות חשבון נפש, באיזה חודש עושים חשבון נפש? מה, יש לך גם אלול, גם אב. מה זה הדתיים האלה? אני לא עושה עכשיו. גם בתקופה של גאולה, אז גם שמה צריך להיות באבל. אז מתי יהיה חיים? מתי נחיה? כן, טוב. אז זו שאלה ככה, שאלה פשוטה שכל אחד שמתבונן למציאות, מוזר. בסדר, מתו תלמידי רבי עקיבא, בסדר, אני לא באתי לדבר על זה, כן, אבל זה פלא. הרי לא היה לדעת שחזל התקנו שאסור לשיר בסוכות, נכון? נכון? אתה אומר גם, איך חזל הפכו? לקחו את הימי שמחה, הפכו אותם לימי אבל. טוב, אז באמת כדי להבין את זה, בוא נסתכל במקור של המקור של כל המנהג הזה של האבלות. אז הגמרא המביאה ביבמות, אני קורא את הגמרא בפנים, אמרו 12 אלף זוגים, זוגות, תלמידים היו לו לרבי עקיבא. אז כמה? כמה תלמידים היו לו? 24 אלף. אז מי שמגיע לגיל 40 היום אמר לי תלמיד, אני רק בן 41, בקושי למדתי גמרא, אמרתי לו, הנה, יש לך סיכוי להיות 24 אלף תלמידים. זה רבי עקיבא. בגיל 40 התחיל ללמוד, והיו לו 24 אלף תלמידים מכל הארץ. איך הוא יכול ללמד אותם? לא יודע, 24 אלף תלמידים, אז זה... מגוות עד אנטיפס, כאילו, אנטיפטרוס, כן? מהצפון עד הדרום. ממש, כל הבית, כל התורה בתותו דור, זה היה תלמידי רבי עקיבא. וכולם מתו בפרק אחד, בתקופה אחת. כולם. למה? שלא נהגו כבוד זה לזה. לא נהגו כבוד זה לזה. בפשטות, איך אתם מבינות מה זה לא נהגו כבוד, בנות? מה פירוש? לא נהגו כבוד. ואינם מחברו. קטנות, זה ככה, מריבות. נו, תתארו לעצמכם, מה אתם מתארות לעצמכם? למדנים הם היו, אבל בני אדם פחות. לא כיבדו את התורה, זה מה שמציע. לא כיבדו את התורה אחת של השני. כן? זה יצא מעניינת. זאת אומרת, איך אתם מתארות לעצמכם? איך היה האטמוספירה החברתית בין התלמידים? מה? למדו, למדו, אבל לא ידעו להגיד בוקר טוב. מה? איך אומרים? תלמיד חכם, אבל לא בן אדם? זה אני לא מקבל. בנות, זה אני לא מקבל. למה? כי הם היו תלמידי רבי עקיבא. תלמיד, פחות מ-10 שנים זה לא תלמיד. 10 שנים מתחת לראש של רבי עקיבא. ומה רבי עקיבא היה אומר כל בוקר לתלמידים? חי כמוך. מה זאת אומרת? הם לא קלטו? לא הבנתי. זה מוזר מאוד. לא הבנתי. 24 תלמידים שהכותרת שלו הוא היה זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, האם יכול להיות תלמידי הרב צבי יהודה שלא שמעו על ארץ ישראל אי פעם? כולם לא שמעו. זה קשה לקלוט את זה. כולם לא הפנימו את התורה של רבי עקיבא. מה? יש לי להסבר לזה? מה? זה מוזר, אולי מיעוט. כולם? איך אפשר להבין את זה? מה? אין שם, ביניהם לא היו כאלה שקלטו, ביניהם לא היו כאלה שאהבו, לא היו כאלה שנתנו כבוד לתורות אחד השני, מה? מוזר. וכתוב שכולם מתו. בסדר, לא נהגו כבוד, אבל על זה כולם נהרגים, זה עונש, זה כאילו, תחשבו, זה שואה, 24 אלף, זה שואה. על מה? לא נהגו כבוד זה וזה. והגמרא אומרת, והיה העולם שמם. זה ביטוי מדהים. מה זה העולם שמם? תחשבו, ביום אחד כל הישיבות נעלמות. ביום אחד. אין. כל עולם התורה נחרב. ועד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, הוא שנעה להם, מעניין. היה 24 אלף. במקומם, הוא לימד כמה תלמידים? תסתכלו. כמה? חמישה. רבי מאיר, רבי יהודה, רבי אלי, כן, רבי יוסי, רבי שמעון, מי זה רבי שמעון? רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בן שמואל, והם העמידו תורה אותה שעה. כן? מעניין, הם העמידו תורה. אנחנו נדבר על המושג הזה. תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת. אמר רב חמא ויתאם רב זרנא, כולם מתו מיתה רעה. מהי אזכרה? טוב, אז אתם יודעות למה אנחנו בפשטות, כתוב בפוסקים, למה אנחנו בעצם נוהגים לחגוג את ל"ג בעומר? כי פסקה המגפה. ראיתם מה קרה בסוף? זה מוזר. פסקה המגפה, חוגגים. זה שאנחנו לעילוי נשמתו של רשב"י, זה לא כתוב בפוסקים. בפוסקים כתוב כי בל"ג בעומר פסקו מלמות, ולכן אנחנו לא אומרים תחנון. בנות, איך היה פרצוף של אנשים שהשתחררו מאושוויץ? שאלה, אני לא מבין. איך היה נראה פרצוף של אנשים שהשתחררו מאושוויץ? ביום השחרור, איך הם היו נראים?
שמחים
יש, יש היום תמונות, סרטים שרואים את זה. מישהו שם חגג?
לא.
יופי, איך אומרים? אשראי, לא, אני לא מת, כאילו, זה מעניין, כאילו, חוגגים, בכלל גם נוהגים לחגוג, כאילו, לא אומרים את החנון, ככה גם כתוב בשולחן ערוך, שלא אומרים את החנון ביום שפסקו מלמות. זה גם פלא, כן? אמת, 24,000, אז בסדר, נגמר השואה, אנשים עם, עם הראש, ב, עם הראש באדמה. כול, אתם יודעים מה זה 24,000? כמה היו שם בארץ? אולי 4-3 מיליון, לא יותר, בית שני, כן? 24, תחשבו אם היה לא עלינו 24,000 אנשים שמתים, איך היה נראית האווירה בארץ? לא אומרים את החנון, איזה חגיגה. זה פלא. טוב. מעניין. 24,000 תלמידים, אין להם שמות. שום דבר, לא יודעים, לא יודעים מה. אבל הם בטוח שהם היו תלמידי רבי עקיבא. תלמיד, תלמידי חכמים, רציניים, לא נהגו כבוד זה בזה. אבל זה באמת קצת מוזר. למה הם מתו באותה תקופה? מתי הקדוש ברוך הוא צריך להעניש אותה? בסדר, מאוד חמור, צריכים להרוג. מי שלא מתנהג יפה, צריך להרוג אותו. זה גם פלא, אבל נגיד, הבנתי. מתי תקופה קשה? מתי הקדוש ברוך הוא נוהג להעניש את עם ישראל בשנה? באיזה תקופה הקדוש ברוך הוא נוהג להעניש? תמוז, הנה, שאלה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להעניש? מה עם תמוז? מה עם אב? אתה רוצה זה? מה עם אלול? אבל דווקא מבני פסח עד עצרת?
אי אפשר לתת תורה ככה. כאילו, כנראה שזה משהו ממש בסיסי.
כן, אבל מה, יש ימים, יש ימי דין. הרי, מה קרה, נגיד, בי"ז בתמוז? מה קרה בי"ז בתמוז? ידוע. מה קרה בי"ז בתמוז? כמעט כל הדברים, כל הדינים היו תקופה הזאת. יש ימי דין, יש ימי רחמים. בסדר, מה שאת אומרת זה... זה פלא, זה דבר שצריך לברר אותו, מה שאת אומרת, זה דבר פלא. למה באמת הקדוש ברוך הוא הרג אותם באותה תקופה? לא, כדי לענות על זה, הקושייה העיקרית, אני חוזר, הקושייה העיקרית, מהי? על מי הקושייה העיקרית? על תלמידי רבי עקיבא. איך זה שהם לא נהגו כבוד זה וזה? איפה ועבדה אחר כמוך נעלם? מה? כולם היו מושחתים? אף אחד מהתלמידי חכמים לא היה, אז מה, התורה לא השפיעה עליהם? בנות, שאלה, זו השאלה העיקרית. איפה התורה שהשפיעה עליהם? מה? 10 שנים בישיבה, שום דבר לא חדר? מה אתם אומרות? זה הקושייה, זו השאלה העיקרית. מה קרה כאן? 10 שנים אצל מי, בנות? כן. בוא נאמר, בכמה מקומות יותר מרבנים כאן במדרשה, כמו שנקרא. שום דבר לא חדר, שום תורה. הכל נעלם. תורה, תורה, בלי דרך ארץ, שום דבר. לא נהגו כבוד. מישהו יכול להסביר? כן, כאן אני רוצה לשמוע. מה? כולם.
אנחנו שמענו בפירושים, כן. נהגו כבוד בתורה אחד
של השני. זה גם לא מובן. זה גם לא מובן. למה לא?
כי כשאדם חושב שהאמת אצלו, אז חושב
ש... מה זאת אומרת? אבל כולם היו תמידי רבי עקיבא. זה מה שאני לא מבין. כולם היו תמידי רבי עקיבא, לא. מה? אז איזה תורה הם למדו? תורת רבי עקיבא. זה גם פלא.
אבל אולי משהו בבסיס שלהם
היה. מה? מה? איפה זה בא? מה המחנה המשותף שלהם? עכשיו בוא נשאל שאלה. מה המחנה המשותף של 24,000 תלמידים האלה? תלמידי רבי עקיבא. הוא השם בזה. אומר השם שמואל. מה? זה פלא. מה? בגלל שהם היו תלמידי רבי עקיבא זה קרה להם. דרך אגב, זה הפשט. ככה כתוב, תלמידי רבי עקיבא מתו. מה המכנה המשותף? תלמידי רבי עקיבא. זה בכלל פלא. זה ברור שזה היה עונש לרבי עקיבא, אומרת נראה את זה. ברור, מה זאת אומרת? כל תלמידיו מתו. כן.
לשם
שמואל
שאומר שזה היה אשמת רבי עקיבא, זה גם מסתדר קצת העניין שכתוב שאחרי שנגמרת המגפה, הוא הולך ומאמן עוד 5 תלמידים.
נכון.
כאילו לא הצלחת עם 24 אלף, פתאום אתה כאילו...
נכון, שאלה רגע מעניין. המילה אשמת, תורידי מהפרוטוקול, בסדר?
מה זה?
בוא נגיד ככה בעדינות. המחנה המשותף, מהו? של כל 24 אלף, מה המחנה המשותף?
תמיד.
מוסכם? יופי, רק צריך להבין, אז מה, זה באמת פלא. זה באמת פלא, פלא עצום. לא הבנתי, רבי עקיבא, הרי אתם יודעות שכתוב כל הוא, כל המשניות, כל ההלכה שלנו, עלי מדי רבי עקיבא. לשיטת רבי עקיבא. הוא עמוד התורה שבעל פה שלנו. מה זה, אפשר, הצדיקות שלו, והתורה שלו, והמידות שלו. זאת אומרת, איך אפשר להבין את זה? איך אפשר להבין שדווקא תלמידי רבי עקיבא, הם לא היו בני אדם? נו, מישהו יכול להסביר? דווקא תלמידי רבי עקיבא. פלא. כן, נו. אבל בגלל שהוא למד את התלמיד חכם? אני צודקת את המשפט שאת אומרת, אבל זה לא יכול להיות שדווקא בגלל שלמדו את התלמיד חכם זה גרם להם. משמע שכן, שבגלל שהם היו תלמידי רבי עקיבא הם לא נהגו כבוד. וכאן, יש כאן הפתעה. אני הרבה שנים היה לי פלא, כי יש לך רעיון? כן?
אולי כי כן, כי אולי בגלל שהם ראו את רבי עקיבא כאל ולא שכחו כי משקש ברוך הוא מעל הכל, קצת
בגבות שמיים, קיצור, הפכו אותו לרבה. נו, אז מה קשור לא נגרו כבוד?
שאהבת חינם, מתוך
כבוד אל הקדוש ברוך הוא, מתוך הבנה
ש... למדנו את זה היום פשוט,
שאדם חביב בצלם. אני יודע מה, רבי עקיבא לא ידע ללמד אותם את זה? הוא לא ידע על דין חביב בצלם?
לא, אבל זה לא קשור.
אז מה, כל התלמידים שלו, דווקא התלמידים שלו לא קלטו כלום, זה פלא, זה פלא. אני חייב להראות לכם, זה אחד השמים, אני אלמד אתכם עוד דבר, שהשאלה הזאת היא שאלה ש 15 שנה הייתה אצלי בבטן. איך יכול להיות שאני שאלתי כמה תלמידי חכמים גדולים, כתוב תלמידי רבי עקיבא סוגריים, בגלל שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד.
הרב, אולי זה כמו הדבר של הבנים של הרבנים, שכאילו כמו דווקא כזה.
זה קשה לקלוט, זה קשה לקלוט מה שאני אומרת, לא הבנתי. הם לא היו בנים, הם היו תלמידים א',
בסדר, אבל הם מקורבים אליו כמו אבא.
נו, אז מה? בגלל זה מה?
סוג של הפרסה כזה, אבל זה לא...
אבל הם באים ללמוד תורה מרצונה, זה לא שם.
קשה להקל, קשה להקל את זה, זה דבר מופרך מיסודו. איך זה?
אולי זה לא כבוד כמו שצריך, זה לא במידה שצריך, אולי נעבור כבוד במידה אחרת, למה שיום, נכון.
קודם כל אתם מסכימות איתי, אנחנו מקראת עם רבי עקיבא, גדול הצדיקים. האם רבי עקיבא נהג כבוד? מה אתם אומרות?
ברור.
אז מה קרה? מה קרה כאן? זה השאלה, ואני מכיר הרבה תשובות. אני אלמד אתכם שם משמואל, מדהים. יש שם משמואל וגם הרב קוק משלים את דבריו. אז הוא אומר ככה, יש להתבונן, אני קורא מקום מספר 4. יש להתבונן, ומה שאמרו ז"ל, כבדה את 1,000 תלמידים עלו לרבי עקיבא, כולם מתו מפסח ועד עצרת, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, ואמרו ז"ל, בל"ג בעומר פסקו מלמות. איך הצדיקים הללו, למי הוא קורא צדיקים שם שמואל? למי הוא קורא צדיקים? אני מספיק צועק כמו הרב רום. אז אני אתחיל לצעוק. איך הצדיקים האלה? שליבם ברשותם. עכשיו הוא מגדיר הגדרה מה זה צדיק. תראו, נותן הגדרה מה זה צדיק. ליבם ברשותם. מעניין. הם יכולים לשלוט על זה, תגיד לי, לא, הם יודעים מה שכתוב אבל הם לא עושים, לא, ליבם ברשותם. אם הם יודעים שזה נכון לאהוב אחד את השני, אז הם אוהבו אחד את השני. שליבם ברשותם להטות לכל אשר יחפצו, מדוע לא נהגו כבוד זה לזה? שאלה א', שאלה ב', והעונש בזמן הזה דווקא. שני שאלות הוא שואל. א', למה אלה הצדיקים הגדולים האלה? ברור שלא יעלה על הדעת שתלמידי רבי עקיבא הם לא היו צדיקים. וברור לו, השם שמואל, שגם הם אהבו אחד את השני. אין ספק שהם אהבו אחד את השני. א', זו השאלה אחת. שאלה שנייה, למה העונש בזמן הזה דווקא? מה השאלה כאן? מתי היה מתאים להעניש אותם? נכון, ואלול. לא מספיק ימים, לא חסר ימים בעייתיים. טוב, כאן, תראו דבר מדהים, בנות. ואז הוא נותן הגדרה, לפני שניכנס אליו, תראו דבר מדהים. האם הם כתוב שהם לא אהבו זה את זה? בנות?
לא.
לא. הם אהבו זה את זה. גם אהבו את הדעות של אחד של השני. ברור שהם אהבו, אבל הם לא מה? נהגו כבוד. יש חילוק גדול, וזה נתחיל, בין אהבה לבין כבוד. יותר מזה, כבוד ואהבה זה שני הפכים. איך אני יודע שכבוד ואהבה זה שני הפכים? נכון, אבל הראיה הכי מעניינת בהלכה, יש לפני שאתם מתחתנות צריכות לראות איך מתנהגים עם בעל. יש הלכה ברמב״ם איך מתנהגים עם גבר. אז כתוב, בוא נלמד בשולחן ערוך ברמב״ם, זה גם כתוב בשולחן ערוך מקום מספר 3, וכן ציבור חכמים שיהיה האדם א', מה? מכבד את אשתו יותר מגופו. זה א', דבר שני, מה? אוהבה כגופו. דרך, מה כתוב כאן? בוא נקרא עוד פעם. מה זה מכבד אשתו יותר מגופו? מה פירוש מכבד יותר מגופו? מה פירוש המילה מכבד? מה ההבדל בין אהבה לכבוד? בנות, מה ההבדל בין אהבה לכבוד?
זה חרבות,
וזה
אולי משהו יותר
רע. נגיד את זה בצורה קיצונית. בוא נגיד את זה.
כבוד זה קצת משהו שהוא שכני. לא. כבוד זה קצת משהו
שהוא שכני. ואהבה זה כאילו שכני. דבר, תשתך
מעליך? אולי כבוד יש לך הסבר?
למה? דרך אגב כן. עכשיו נגיד משפט. צודקת. את צודקת. את צודקת. כבוד ואהבה זה שני הפכים. האהבה זה הצד של החיבור, שאני אותו דבר, אנחנו אותו דבר. למשל, גבר אוהב את אשתו, אנחנו אותו דבר, שנינו אוהבים אותו. במקרה יש לי זקן לכן, אבל באמת אנחנו אותו דבר. אנחנו שנינו אוהבים אותם דברים, אותה מוזיקה וטטטה, וואי וואי וואי. ערכים, אהבה. דבר פלא, למרות שזה גבר וזה אישה, אף על פי שאחד גדל פה, זה גדלה בזה, זה גדל, היא גדלה בגבעת שאול, הוא גדל פה, פס, יש חיבור. זה חיבור של הפכים, אבל זה אהבה, כי זה נקודת החיבור. מה זה כבוד? זה ההפך מאהבה. מה פירוש ההפך? הכבוד זה לתת מקום לשוני המהותי בינינו. אם אהבה זה נקודת החיבור, הכבוד זה ההפך. לפני שתקראו את הרמב״ם, את מי צריך לכבד יותר? את הגבר או את האישה, דרך אגב? כתוב שהאישה, כתוב שהגבר צריך לכבד את אשתו יותר מגופו. מה זה יותר מגופו? המילה יותר מגופו, אני קורא ברמב״ם, זה הגדרה מה זה כבוד. שאתה רואה לפניך את אשתך, מבחינתך היא יותר ממך. וגם הפוך. תראו את ההלכה בכף, וכן ציוו חכמים על האישה. מה ההמשך? תקראו עכשיו את האישה, אתם צריכות לקרוא ביחד. שתהיה מכבדת את בעלה, מה ההמשך? ביותר מדי. עוד פעם, לא הבנתי את המשפט הזה. שתהיה מכבדת את בעלה יותר מדי? מה המשפט הזה אומר? מה זה יותר מדי? יותר מדי הכוונה אז לכבד או לא לכבד? לא הבנתי מה כתוב כאן. מה זה יותר מדי? אם זה יותר מדי, מה?
אם מצווה יותר לכבד ביחס למשהו.
כן, אז כתוב בשום, זה גמרא מפורשת שגברים צריכים אגו. שניהם צריך לכבד את הגבר, צריך לכבד את האישה, אבל האישה צריכה יותר מדי לכבד. אדוני, זה, אתה הכי חכם בעולם, אתה הכי צדיק בעולם, אתה הכי זה, ככה, מה אתה הכי זה, אתה המלך, אתה באמת גאון. טוב, זה שיעור בזוגיות, אבל זה לא קשור אלינו כל כך. רק הנקודה הזאת, אני רוצה, הבאתי את זה, למה הבאתי את ההלכה הזאת? בנות, למה הבאתי את ההלכה הזאת? כדי להראות מה? כבוד לאהבה. האם יכול להיות זוג אוהב ולא מכבד?
כן.
תנו דוגמה, מה פירוש אוהב ולא מכבד? כלומר, אני לא נותן מקום לשונות.
כאילו כשקל ושדור.
לא, 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 כשמעצבן אותי שאשתי עושה דבר שאני בכלל לא מסכים עם זה. כלומר, הרבה פעמים יש זוג אוהב ולא מכבד. ולא מכבד. אני יודע, יש סיפורים שגבר רצח את אשתו, אבל הוא אהב אותה, איך הוא רצח אותה? סתם, דוגמה קיצונית, איך הוא רצח אותה? הוא לא נתן למקום, הוא זה אהבה חונקת. הוא לא נתן מקום לנשמה להופיע. ועכשיו נגיד כמה פסקה, הרב כותב באיזשהו מקום שהכבוד זה נקודת הנשמה. צריך לכבד גם כתוב שצריך לכבד. בכלל, כבוד, בכלל, בן אדם לחברות, זה שצריך לכבד אחד השני, זה מושג לפני עצמו. זה לא רק שאני אוהב ונחמד איתך, אלא לתת מקום ולתת, והגדרת הכבוד זה באותה נקודה שאני לא ואתה כן. לתת מקום לשונות ולמעלה של האחר.
אבל הרב, כבוד לא בהכרח מתקשר משוני. לצורך העניין שאני מתקשר לכבד רב או אין, אין פה משהו
לשוני. לא, זה השוני. זה נקודה שיש להורים שלך, לך, לא, ולא, אין לך. כלומר, באותה נקודה שהם ממעלה עליך, כי הם הולידו אותך ואת לא יודעת אותם. כן? הכבוד זה נקודת השונות והמעלה. וכאן יש הגדרה שיש ואהבת לך כמוך, זה דבר אחד. אבל יש עוד דבר, לכבד אחד את השני.
אז השני זה לא רק במשמעות שלילית.
הפוך, זה אותה נקודה שיש יש לאדם את הכישרון שלו ואת האופי שלו ואת הנטיות שלו, אבל כן, ובעצם דבר, יש מצב כזה שאדם יכול לאהוב אבל הוא לא נותן מקום לשונות.
כאילו זה
מה שהיה חסר? כן. מה רב,
זה
קשה אבל? לא, זה מאוד מובן, דווקא תמיד רבי עקיבא. עכשיו ניכנס לעניין. קודם כל נגדיר את ההגדרה. אהבה היה, כולם חיכו אחד את השני, כל היום כל הלילה רקדו ביחד. כל היום. עשו הרקדות, כל פעם אחרי סדר ערב עשו הרקדות.
ובגלל זה הם ראו כל אחד אותו דבר.
נכון, זה היה הבעיה.
גם הדגל של רבי עקיבא הוא והאבטלה.
נכון, כך אומר השם ישמעאל. אבל קודם כל נחדד, כן, כן, סתם, נכון, מעניין, הוא חינוק, ודאי שהרו אחד השני, כי הם היו תמידי רבי עקיבא.
כאילו רבי עקיבא לא לימד גם לחבר,
כן, הם לא קלטו את נקודת הכבוד, ככה השם ישמעאל אומר, ועכשיו אני רוצה לדבר יותר לעומק, מה זה נקודת הכבוד? נקודת הכבוד זה האופי הפרטי הנשמתי של כל אחד ואחד מעם ישראל. זה התפקיד המהותי הפנימי שיש לכל אחד, והוא שונה מאחד מחברו. זאת נקודה נשמתית הפרטית, עם אופי מסוים. לכל אחד יש תפקיד בפני עצמו. זה 24,000 תלמידים, אבל לכל אחד היה תפקיד. זה הם לא שמו לב. זה הם לא שמו לב. דרך אגב, למה הם מתו לפי זה? מתי אדם נפטר, יצא מהעולם, לצערנו? כשנגמר לו, ככה הוא אומר. כמו שמורות אומרות, בעזרת השם שתהיו מורות, כן? זה לא עונש, מה המשפט הבא?
תוצאה.
כך אומר השם שמואל. הם מתו כיוון שבעצם התפקידם בעולם נעלם. זה, גם אין להם שמות. אין להם שמות! כי הם, כל תפקידם היה להופיע את דברי רבי עקיבא. עכשיו אני אוסיף עם זה, למה זה תפקיד רבי עקיבא? רבי עקיבא הוא זה שהנהיג את סוגיית גאולת ישראל. סוגיית הכלל, זה הסוגיה שרבי עקיבא הנהיג. גאולת ישראל, מלכות ישראל, נקודת הכלל, נקודת המקדש, נקודת הגאולה. אפשר לראות ברבי עקיבא, כל הממרות של רבי עקיבא מכוונות לנקודה הזו, של להעמיד את עם ישראל על מכונו. מה רבי עקיבא, מה אנחנו אומרים על רבי עקיבא, מה הוא היה? נושא כליו של מי? של בר כוכבא. מלכות ישראל, גאולת ישראל, אהבת ישראל. מה אין? גם כתוב, ברור שהוא דיבר על כבוד, אבל לפעמים בית המדרש מייצר בלבול את התלמידים. תורתו של רבי עקיבא יצרה בלבול את תלמידיו. תורת הכלל מבלבלת. מה תורת הכלל מבלבלת? למה אין מקום? ככל שאתה יותר מדבר על כלל, מי נעלם מהתמונה? כך אומר השם ישמעאל, נקרא את הדברים בפנים. אבל נגיד ככה, אצל תלמידי רבי עקיבא לא היה מקום לכבד אחד את השני. למה? בוא ניכנס לאווירה. למה לא היה מקום? כי אנחנו אחד, כולנו מחלקה אחת. כן, אין כאן איזה עניין. מה זה מכבד? אנחנו גוף אחד. ראיתם פעם שיד מכבד את יד? ראיתם פעם דבר כזה? מה פתאום? הפוך, ככל שיותר כבוד מבחינתם, דווקא אם ייתנו כבוד, בזה הם יהרסו את האווירה. זה יהרוס את האווירה. למה זה יהרוס את האווירה? כי עד רבה, זה מראה שיש כאן הדגשה של תפקיד של כל פרט. מה אכפת לך? מה את רוצה? הכישרון שלך? הנטייה שלך? מה זה משנה? מה זה משנה? מה העיקר שלא הופיע את רצון השם בעולם? כך אומר השם ישמעאל. בוא נראה את הדברים בפנים. ונראה, אני קורא את השם ישמעאל בפנים. דיני עניין נהיגת כבוד זה בזה, כבר אמרנו. שמצד שרואה בחברו מעלה שאין בו. זאת אומרת, לא רק לקראת כבוד, אלא לעשות עבודה רוחנית ולגלות מה החברה שלך יש לה ואין לך. זה כבוד אמיתי, לא כבוד, עבודה, לעשות את זה עבודה. לדעת שכל בן אדם לידך יש לו דבר שיש לו ואין לך. אבל לפני שנדבר מה שאין לך, יש, לאדם צריך לכבד את מי? לפני שאתה מכבד את האחר, את מי צריך לכבד? את עצמך. שכחתי לדבר על זה גם. יש אנשים שלא יודעים לכבד את עצמם. כן. כן. זה גם נקודה.
מה? מה של לכבד את עצמי ביחס לעצמי? להכיר את השלמות
שהביא? להבין שיש לי ערך, ואני צריך להופיע את הערך שלי.
אז זה לא מתייחס לשלמות.
להגיד לך מה יותר מזה. המון 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 מתנועות המוסר, אפילו נגיד, הייתי אומר שתנועות המוסר באירופה, לפני השואה, יש לי סבא, שהאבא שלו היה ראש ישיבה בסלובודקה. תמיד חכם עצום, אבא של סבא רבא שלי, אז הוא אמר ש אנשים היו צריכים ללכת עם חליפה, עניבה, וכל מי שהיה זה חליפה, איך הוא היה תאר את זה? מי שהעניבה שלו קצת זזה, היה מקבל מה שנקרא, היו צועקים עליו, מה? מה הנקודה? מה אתה הולך, מה אתה דוגמן בזה? אלא הרעיון הוא שנקודת הכבוד זה יוצר לאדם רוממות של תפקיד בחיים. מה? אני ראש ממשלה. יש לי תפקיד בחיים, אני צריך להיות ראש ממשלה. הנה, אני הולך מראש ממשלה, עניבה, חליפה, כובע. כן? תראו איך גברים ונשים הולכים בבני ברק. מה? ראש ממשלה כמעט. אפשר לצחוק על זה, ואפשר לדעת שיש לזה מקום, נקודת הכבוד. הולך כאן מלאך, הולכת כאן, כן? הולכת כאן בת אדם שיש לה תפקיד בעולם. נסיכה הולכת ברחוב. כן? אדם צריך לכבד את עצמו וגם לכבד את האחרים. תראו איך אנשים הולכים בבני ברק, כמו איזה תצוגת אופנה. זה לא מקרה. ככה חינכו אותם. ככה אמאות חינכו את הילדות, ללכת כמו נסיכות. צודקות או לא צודקות, יש בזה צד אמיתי. אפשר לזלזל בזה. אבל תדעו לכם, תעשו לכם את עצמכם תרגיל. לפחות אצל גברים זה ילך. ילך עם חליפה עניבה, תקחו גבר, שימו עליו חליפה עניבה, תחנקו אותו עם עניבה, ילך. זה משפיע. נקודת הכבוד יש לה דבר מאוד מאוד גדול. זה בעצם הערך הנשמתי של האדם. גם כתוב, הרבה כתוב בחב"ד, בתורת חב"ד, שערך הכבוד זה הופעת הנשמה. זה כתוב בהמון המון תורות. שנקודת הכבוד, כשהוא לא קיים, זה בעצם חוסר הערך לנשמה הפנימית של האדם.
הרב, מה שאתה אומר עכשיו, כאילו, זה כבוד שאדם צריך מאחרים, וזה כאילו לא... נשמע כאילו לא...
כי
הכבוד עצמי, אם בגלל...
אם גבר לא יכבד את אשתו, אז היא תתקף לי איתו, אבל הכל הזוגיות תיעלם. למה? מה יקרה יום אחד? תחשוב שאין לה ערך. זה סתם דוגמה מאוד פשוטה. כן, אישה וגם גבר צריכים שכל אחד, כל בוקר יגיד, וואי, את מלכה, לא רק שאני אוהב אותך, את מה זה הכי חמה ויפה בעולם... זהו, צריך ללמוד ממך. ודרך אגב, כשלא עושים את זה, לדעתי, הבעיות הגדולות בזוגיות זה לא אהבה. הבעיות הגדולות בזוגיות זה חוסר כבוד. זה כשהאישה מרגישה שבעלה לא כל כך מעריך אותה ומה שהיא עושה, שם מתחיל הבעיות. שם מתחיל הבעיות. כי לפי רוב דווקא אוהבים אחד את השני.
הרב, אבל כאילו כשמדברים על כבוד עצמי, אז זה אמור להיות שגם אם מישהו מבחוץ כאילו לא יכבד, אז...
לא, אדם צריך חיזוקים חיצוניים, זה לא נכון. בן אדם לא כל כך מאמין בעצמו. צריך המון חיזוקים, תדעי לך את הדבר הזה. שבני אדם יש להם חולשות שהם לא מעריכים את עצמם. ולכן בני אדם צריכים חיזוקים.
אבל זה לא מציאות
מתוקן. כן,
מציאות
מתוקן. צריכה חיזוק. אנחנו נחזק אותך. לא נכון. זה מציאות מתוקנת, כל אחד צריך כבוד. כל אחד זקוק לאהבה, וכל אחד, כן, כן, למה? נשפוך לך כבוד, מה? צריך לכבד. נכון, לא נכון. אנשים זקוקים לאהבה, ואנשים זקוקים לכבוד, למה? אני אגיד לך מה אנשים זקוקים לכבוד, כי באמת קשה לי להעריך כמה אני טוב. באמת קשה לי להבין מי אני ומה אני, זה כאילו, אין דבר, זה חיזוק. החברה, יש לה תפקיד מחזק. מה? את לא מסכימה?
לא, אני מסכימה, אני פשוט חושבת שלא צריכים להיות תלויים בזה, כי אם
אחד יפסיקו להרחק, אז אני אהיה, אז כן, מה זה תלויים בזה? מתחזקים מזה, נבנים, החברה ככה נבנית. האדם, מה זה אדם יצור חברתי? הוא נבנה מאהבה בחברה, והוא נבנה מהכבוד שהחברה נותנת.
אבל זה יכול לגרום לבן אדם, כאילו אם הוא
תלוי
בזה, אז הוא יעשה...
צודקת, לא אמרתי שאדם צריך להיות במחלה כזו שכל דבר שאומרים, אבל מה נעשה? האדם הוא יצור חברתי. אם כל היום יגידו לך, את לא שווה, את לא שווה, בסוף תשתכנעי. לא?
זה נראה לי יותר, כאילו, מה שנראה לי הגיוני יותר, שכאילו אנחנו צריכים את זה, כאילו, התפקיד שלי הוא לחזק אחדים, אבל על עצמי...
גם אותך.
לא להיות תלויה.
כאילו. גם את עצמך, וגם את האחרים.
כן, אבל
לצדקי
הוא לא להצטרף.
טוב, זו סוגיה מאוד מאוד, במסכת אבות, יש כמה משניות שעוסקות בכבוד, כבוד תלמידך. כבוד רבך, ושם המהר"ל מעריך מהסביר את הנקודה הזאת של יסוד הכבוד. אפשר לחנוק נשמה של בן אדם, איך? לא מכבדים אותה. אתה מרגיש שאין לו ערך בחיים. יש אנשים שמתאבדים מחוסר כבוד. כן, לצערנו, זה, את צודקת, זה מחלה, זה בעיה, אבל... אדרבה, האדם הוא יצור חברתי, וזה נורמלי להיות יצור חברתי. אם את חושבת שהדבר הכי נורמלי, שהאדם הוא פרצוף פוקר, לא מעניין אותו מה חושבים עליו, זה לא נכון. מה?
לא, זה לא מה שאני חושב.
בסדר, אז אני אומר שזה סוגיה משמעותית. אומר כאן, אני קורא את השם ישמעאל. ונראה, דנ"א עניין יגעת כבוד בעמוד האמצעי. זה בזה, כבר אמרנו שהיא מצד שרואה בחברו מעלה שאין בו. על כן נוהג בו כבוד, שהרי בפרט זה הוא גבוה ממנו. זאת אומרת ככה, יש לנו כלל. כלל הוא אמוני. אם אדם נולד, הקדוש ברוך הוא שתל נשמה בעולם, אוטומטית יש לה איזשהו מהות וגודל שאין לאף אחד בעולם. כל אחד יש לו את נקודת הכבוד שלו. יש לו איזו נקודה שהוא במעלה יותר מכל האנשים בעולם. וכל ענייננו רק לגלות את זה, אומרת, יש איזו עבודה כזאת, לגלות, הנה, זה כישרון בזה, וזה כישרון בזה, אין דבר כזה, ולא יכול להיות מצב שיש בן אדם שאין לו שום מעלה. יכול להיות בן אדם שלא גילה את זה, יכול להיות בן אדם שעדיין לא, אבל זה נקודה מהותית, כי אחרי הקדוש ברוך הוא שתל אותו בעולם, כי יש לו תפקיד, כי יש לו איזה יתרון. זה הנקודה הפנימית המשמעתית של כל בן אדם. אומר כאן השם ישמעאל, שלא ייתכן, שלא יהיה אחד גבוה מחברו בפרט אחד. ואז הוא נותן דוגמה. הוא נותן משל. מה המשל? והנה באדם פרטי. עד שיש בו איברים חלוקים במעלה. מכל מקום אין שייך לומר שאיבר זה יחלוק כבוד לזה. עכשיו הם רוצים להסביר מה סברת תמידי רבי עקיבא. בעלות, מה הייתה הסברה שלהם? נגיד, נחשוב בעל פה, מה הייתה הסברה שלהם? שכבוד, ששטויות. שכבוד, ששטויות. כן? זה כמו שיד אחת, זה יודע מה, שהיד תכבד את הראש. אנחנו ביחד. אנחנו כאיש אחד בלב אחד. כן? מה פתאום יד לכבד אחד את השני? אנחנו, כן, הרי אנחנו ממש ממש באותו מקום. כן? זה מה שמסביר כאן השם ישמעאל. והנה באדם פרטי, שיש בו איברים חלוקים במעלה מכל מקום, אין שייך לומר שאיבר זה יחלוק לא כבוד לזה, שהרי הכל אחד. ואם כן, תראו עכשיו מכאן מה קרה לתלמידי רבי עקיבא. תזכרו בנות, רבי עקיבא. גאולה, רבי עקיבא, עם ישראל, רבי עקיבא, אהבה, נכון? לכאורה חברים, שהם, בנות שמה הם? ביטוי, כאיש אחד, בלב אחד ממש. מאיפה הוא לקח את זה, השם שמואל? נכון, זה מתן תורה. כאיש אחד בלב אחד, זה טוב או לא טוב? כשזה טוב, בתנאי. כאיש אחד, למה אני אומר את זה? כי דינמיקה חברתית היא גם יכולה תרסנית. יש דינמיקה חברתית שיש בה אהבה בלי כבוד. הוא אומר את זה בפורש, זה מה שקרה. ונראה שזה היה טעם תלמידי רבי עקיבא. הבנות, זה מסביר למה כולם לא נהגו כבוד. האם הם לא היו בעלי מידות? אז בוא נענה. האם הם לא היו בעלי מידות? היו. האם לא, הם, בוא נאמר ככה, האם הם לא היו במצב של חיברו? כל הם היו מתחבקים, כמו זה, חבקו, מה נשמע, וזה, נגמר בין הזמן, חיבקו אחת השני או לא, מה אתם אומרות? חיבקו, חנקו, לא נתנו מקום לנשום, מה נשמע, אחי, איך היה בין הזמנים, תתתה, חיבוקים. אבל לא, דווקא בגלל זה, לא נתנו כבוד. באיזשהו מקום,
הרב,
כן.
זה נשמע קצת מוזר, כי נראה לי הדבר הכי טבעי שאתה באמת אוהב לנה, אתה גם מכבד אותו, כאילו...
כשזה פוגש אידיאולוגיה כללית, זה יכול למחוק את הכבוד.
איך? מה, אתה לא...
את שומעת מה שאני אומר? כשזה פוגש אידיאולוגיה כללית, שהדבר היחיד שחשוב זה הכלל. הפרט נמחק.
אבל איך זה יכול להיות דבר כזה שאתה באמת אוהב מישהו, ובכל זאת אתה מזלזל בו?
כן. את יודעת איך בקיבוץ לפני 70 שנה, בן קרא לאבא שלו? אבא או יוסלה לדעתך? סתם תנחשי.
לפי הדוגמה אני מנחשת.
מה? את יודעת איך?
יוסלה.
כן, אני בעצמי, כשהייתי צעיר, כשהייתי בקיבוץ משמר השרון, טוב, זה כבר... כשראיתי בן, קורא לאבא שלו בשם פרטי, כמעט התעלפתי. יש, מאוד שמה, הנה, 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 יוסי, הנה, יוסי, הנה זה. כי באמת, נקודת הכבוד היא הפך הקיבוציות. כי, תבינה, האם אתה נותן מקום בבא? קשה לך להבין את זה.
לא שהם זלזלו, אלא פשוט לא נתנו כבוד, כמו ש...
נכון, כי נקודת כבוד זה... את יודעת שהקיבוץ הדתי... עד לפני כמה שנים לא היה רב, אתה יודעת למה? תן לך מחשה, את לא מבינה את זה. למה, אתה יודעת למה?
כי מה, הוא
לא, כי אין נקודת הכבוד, מה זה רב? מה זה רב? מה, כאילו, זה לא נושא. אנחנו עושים התיישבות. תורה, התיישבות, כן, אבל... מה הנקודה הזאת? מה, לכבד בן אדם, מה זה כאילו? זה בכלל נוגד את האידיאולוגיה. בסדר, זה הקצנה, לא שבי רבי קיבה היו זה, אבל... כן? זה מקום מאוד מסוכן. תורה כללית היא מוחקת הופעות נשמתיות. אז אומר השם ישמואל דבר מדהים. הם מתו כי הם חנקו אחד השני מרוב אהבה. זה לא עניין של אידיאולוגיה, אלא באמת לא היה מקום לאף אחד, לעולם בחור בישיבה של רבי עקיבא לא שאל את עצמו מה הכישרון שלי. זה לא היה שאלה. למה זה לא היה שאלה? למה זה לא שאלה בכלל, למשל, שאלה כזאת? אין מקום, אין מקום. אין, נכון, זהו, אין הופעה נשמתית. הפרט נחנק, נחנק, כן.
זה פשוט הזכיר לי איזה מקור שהרב הביא לנו, הרב רונן הביא לנו היום, שרבי עקיבא מכנה את התלמידים שלו בצורה של זוגות. לא רק המקור הזה, יש עוד מקור.
נכון, 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 נכון.
זה גם כאילו מקום של אתה מוחק את מה שחשוב לך זה כאילו...
נכון, 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 זה דבר... זה מה שהוא אומר, אבל לכאורה הם צדקו, מה אתה אומר? תראו מה שהוא כותב כאן. אבל באמת אינו כן. זאת אומרת, הטעות הייתה כללית, לכן כולם לא נהגו כבוד. בנות, למה זה כולם?
כי זה המקום של
אידיאולוגיה. אידיאולוגיה. זה לא חולשה. זה לא היה חולשה. זה היה הצדיקות שלהם. אדרבה, הם חלו, חיפשו כבוד. הם לא חיפשו כבוד. הם לא נתנו כבוד, ולא חיפשו כבוד. הם חיפשו איזשהו מקום כללי, שכולנו שייכים לאידיאל כללי גדול מאוד מאוד.
הרב, אבל אם הדעה לי באידיאולוגיה של רבי עקיבא, אז למה הם
אין שוב לרבי עקיבא? נתנו לו הזדמנות שנייה, ולהביא את חמישה תלמידים שונים לגמרי.
אז אולי תלמידים החדשים, יש בהם את הכבוד?
תלמידים עלו על גבה, זאת אומרת, לא שרבי עקיבא לא נתן כבוד, הם לא קולטו אותו נכון, כנראה זה המציאות. איך אומרים? התלמידים עלו על רבם. הם לא קולטו, זאת אומרת, לפעמים יש תורה כזו.
אף אחד לא קולטים?
כן, מאותה סיבה. כולם מאותה סיבה לא קולטו. הם היו במקום שהם לא הבינו מה היחס בין הכלל לפרט.
אז איך רבי עקיבא לא העיר להם על זה עולם?
נכון, אז הוא חזר בתשובה, אז הוא באמת התבלבל מאוד, התבלבל מאוד, הוא קלט. וחמישה תלמידים האלה, כל אחד באבוע, היה לו דעות אחרות לגמרי. זאת אומרת... נכון, חמישה תלמידים, כל אחד יש לו שם. ויש לו בית מדרש בפני עצמו, באמת זה משהו אחר לגמרי. זה רבי יהודה בר אילאי, היה לו ויכוחים עצומים עם רבי שמעון. זה נקרא כבוד. דווקא זה כבוד. הם כיבדו, כל אחד היה לו דעה בפני עצמו, אבל כיבדו. כן. אבל הנקודה הזאת, זה לא שהיה, אם הייתם מסתובבים שם בישיבה, הייתם מתלהבים, וואי, שם הייתי רוצה חתן. כולם מתחבקים, כולם... אבל זה לא, זה מאוד מסתתר, זה לא מסתתר, זה לא נראה כאילו מבחינת בן אדם לחברו הם היו בני אדם. לא לתת כבוד זה משהו מאוד עדין. זה כאילו לא לשאול ולא לתת מקום להופעות הפרטיות, זה משהו שונה קצת. כן? כן? לפעמים יש יכולת דינמיקה חברתית הרסנית, שכולן צריכות ללכת ככה, כולן צריכות אותה דבר, אותה סמלה, לא יודע מה, כאילו זה איזשהו מקום הרסני שלא נותן מקום להופעה פרטית. כן? נכון. עכשיו אתם נחשו, הרב קוק מסכים עם זה או לא, מה אתם אומרות? מה, לכאורה? נכון, נכון. אז בואו נלמד אותו, ואני רוצה לראות לכם שהרב קוק מסביר שזה הצרה של הגאולה. מחלת הגאולה זה החלשת הפרט. יש פסקה מפורשת שהרב קוק מדבר על זה. אני רוצה לקרוא בהמשך.
אבל
מה? כי עכשיו אנחנו מתקנים דווקא, עכשיו כיף לי, נסביר את זה, עכשיו אנחנו דווקא באיזונים של תיקון, חכי.
זה דווקא תקופה של
אחי, לא, 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 שנייה, 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 נסביר את זה, שנייה, נסביר את הנקודה. אבל אני רוצה לחזור לפסקה שלנו. אומר השם ישמואל, אבל באמת, אתם רואות איפה אני קורא? אתם איתי, בנות? אינו כן, שהרי כל צדיק וצדיק, צדיקה וצדיקה, כל יהודי ויהודי, יש לו מדור בפני עצמו. ואינו דומה לאדם אחד, לכל אחד יש לו את כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם וכך אופיים וכך עניינם. אף שנרצים מצד הכלל, מקום לקום נרצים גם כן מצד הפרט, איזה ביטוי. וכשלא נרצים מצד הפרט, הם ימותו. פשוט לא היה להם תפקיד במציאות. לא. איך אומרים? כשהנשמה נחנקת היא פשוט נעלמת. תראו איזה עונש שהקדוש ברוך הוא לא יכל להשלים מבית מדרש, שלא נותן למקום הכבוד להופיע. ומה זה קשור לתקופה של פסח? מה אתם אומרות? פסח, מה זה הופעה כללית או פרטית?
כללית.
מתן תורה זה הופעה כללית או פרטית? כללית. באמצע יש בירורים מה זה הפרט. ספירה זה הפרט שבין הכלל, יש כלל, פרט וכלל. שמעתם בנות? כך הוא מסביר. זו הופעה של הפרט שאי אפשר להגיע למתן תורה בלי האבלות. זה לא אבלות, זה לזכור איפה הפרטים בתוך הכלל. מעניין, כך הוא מסביר. אז זה לא, אני יודע שאדם לא מתגלח, בזה הוא זוכר את נקודת הכבוד. זה לא ביזיון לאדם. עד רבה. זה צריך, בעצם הקדוש ברוך הוא היה צריך להניש דווקא מפסח, כך הוא מסביר. למה הקדוש ברוך הוא העניש מפסח עד עצרת? כי אחרי שעם ישראל נגאל, צריכים לראות איך ואיחן שם ישראל, באיזה אופן זה ואיחן שם ישראל? כאיש אחד בלב אחד, באיזה אופן? האם מקולקל או מתוקן? והיו דורות שהאיחן עם ישראל היה מקולקל. זה אהבה חונקת, זה חיבור חונק. לכן כל הספירה זה התפרצויות, ככה הוא מסביר כאן בעריכות, אני דילגתי, מחקתי חלק מהשם שמואל הזה, הוא מסביר איך שכל הספירה, מהות הספירה, מה זה לספור? ספור, זה קטן, עושים בקטנות או בגדולות, מה עוסקים? בקטנות, כן, בפרטים, בפרטים, יש בחינות, יש שבטים, יש פרטים, כן? אז לכן כל מהות הספירה זה שמגיעים לכלל מתוך הופעות פרטיות. כשאין הופעות פרטיות, ההופעה הכללית היא בעייתית מאוד. כן? אז לג בעומר יוצא, כמה הוא בבחינת חלוקה? בדיוק שני שליש, נכון? שליש, שליש, נכון? כמה יש לנו? כמה יש לנו ימי ספירה? 49, כן? 50 יום, ואז יוצא? מה? רבי לא שואלים שאלות. זה שליש, מה? זה שני שליש בדיוק, לא? לא, 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 אז הוא אומר שכאילו, שהשליש, מה? נגיד שלשיש. על רבי לא שואלים שאלות. שם שמואל. אל תרסו. אז הוא כותב. יפה מאוד. אז הוא כותב שבעצם בלג בעומר כבר פסקו מלמות כי כבר קרובים למתן תורה, זה כבר חוזרים לכלל. אין מקום, הם לא מתו כי כבר זה, כלומר זה שלב שכבר עוסקים בכלל ממש, תורה זה כלל. אבל כאילו זה שלב, למה אנחנו שמחים? כי באמת לא היה מקום כבר להרוג אותם, כי זה כבר קרובים למתן תורה. לא, כולם מתו, כלומר אין מקום כבר להרוג אותם, כי כבר, בלג בעומר כבר מתנוצץ האור שליש שכבר מתקרב למתן תורה. כן, בספירה זה כבר השליש של האחרון, שכבר אין מקום להתעסק בפרט. אבל השלב הזה שאנחנו מבינים בו, זה השלב של... נכון, אבל בתנאי. כן, אבל בתנאי. אם אין הופעה פרטית, הכל יתפרק.
לא הבנתי, בלג בעומר מתנוצץ
אור של מה? זה כבר מתחיל השליש האחרון של הספירה, זה מתקרב לשבועות. השבועות זה כלל. אז אי אפשר להרוג, אי אפשר להתעסק עם הפרט. זאת אומרת, אז לכן אנחנו מאוד מקפידים כן להתאבל עכשיו, כדי לזכור שמגיעים למתן תורה בלי מחיקת הפרט. זה הנקודה, נתינת הכבוד, כן? זה הסוגיה היסודית שצריך לזכור אותה. ועכשיו אני אראה לכם פסקה, שאם לא הייתי יודע שהרב קוק כותב אותה, הייתי חושב שזה מישהו שאנטי הרב קוק כותב אותה. בואו נראה מה יחס, איך הרב כותב, מה היחס בין פרט לכלל. עכשיו אתם שני שליש למדתם את המדרשה, נכון? עברתם שני שליש למדרשה בערך, נכון? מה יותר חשוב, כלל או פרט? סתם, שאלה. מה יותר מהותי? מי יותר גדול? אני אגיד שאלה יותר מעניינת. מי יותר צדיק? כלל או פרט? מי יותר צדיק? תראו אמיתיות, מה למדתם? מה הרב זה... איתן אומר נגיד, בסדר? כלל, נכון, הכלל. תראו מה שהרב כותב. בואו נראה. יש פסקה, יש פסקה, בוא נראה בנות, מה הרב כותב על מקום מספר 5. נקרא רב איתן שיצא קצת, יאללה, מספר 5. יש מקום מספר 5. הרב אומר בהרפלי תואר, אני לא יודע אם למדתם את הפסקה הזו, אבל זה בדיוק המקום. יש באישיות הפרטית של כל יחיד, כל יחיד, גם הפושע הכי גדול, לא רק הרב קוק, כל יחיד, עניין איכותי יותר נשגע ונעלה ממה שיש בכלל כולו. מי כותב את המשפט הזה? עוד פעם, אני לא מבין. יש באישיות הפרטית של כל יחיד עניין איכותי יותר נשגע ונעלה ממה שיש בכלל כולו על ידי ערך הכיבוד שלו. אז הפשט הוא, מצד שני הרב קוק אומר הפוך, בכמה מקומות, שנשמת האומה זה הדבר הנאצל ביותר, העליון ביותר. אז צריך להגיד, הבדל בין נשמת האומה לבין בפועל הפרט, הציבור בפועל, כנראה שיש חילוק מסוים. אבל כאן הרב אומר דבר שכאילו הוא לוקח אותנו למקום מאוד מיוחד, הוא אומר, צריך לדעת שכל יחיד ויחיד יש לו נשמה כל כך עליונה, יש כאן הופעה נשמתית כל כך עצומה, שבזווית מסוימת, סדר, קשה להקל מה שכתוב כאן, שיש לו ערך יותר גדול מכל הכלל כולו. נכון שהכלל כולו יש הופעה אלוקית גדולה, אבל מצד ההופעה הנשמתית הזה, יש בכל פרט ופרט הופעה נשמתית אדירה שאין בכל הכלל. זה מבחינת הקדוש ברוך הוא וזה מבחינת האדם. בכלל הקדוש ברוך הוא מופיע, בפרט יש הופעה אנושית. כאילו צריך לחלק, מבחינה אנושית כל בן אדם באופי שלו, בכישרונות שלו, בנטיות שלו, זו הופעה אדירה שאין בכל הכלל כולו. כאילו יש איזה ביטוי כאן שכל ישראל עם כל האידיאלים הגדולים וכל הופעה אלוקית, נכון, זה אדיר, יש הופעות אלוקיות, הקדוש ברוך הוא מופיע בכלל או בפרט? בוא נשאל שאלה. בכלל, בכלל. מצד ההופעה האלוקית בכלל, הוא גואל את הכלל, התורה ניתנה למי? לכלל. אבל מבחינת ההופעה האנושית, אין תחליף, נשמה של בן אדם, נשמה של יהודי, זה דבר ששום כלל לא יכול לפסות אותו. לכן האבל על מות בן אדם, מה זה נשמה של בן אדם? מה זה נשמה של יהודי? זו הופעה כל כך אדירה, כל כך גדולה. תראו מה שהוא כותב כאן, יש באישיות הפרטית שכל יחיד, עניין איכותי, יותר נשגב ונעלה ממה שיש בכלל כולו על ידי ערך הכיבוד שלו. והצד העליון הזה, זה לא שכל הצדים באדם, יש איזה רובד של איזו הופעה כל כך גדולה וכל כך איכותית, איזושהי טהרה פנימית, איזה גודל שאין בכל העולם כולו, שרק הבן אדם הזה, אומרים שאין בן אדם שאין לו תחליף, אז התשובה היא לא נכון. לאף בן אדם אין תחליף. באמת לאף בן אדם אין תחליף. אין, באמת יש הופעה שרק הבן אדם הזה יכול להופיע בעולם. זה כל היסוד של הכבוד. כן? באמת אנחנו מאוד עצובים, אנחנו מאוד שמחים. מצד האמת צריכים לראות ביהודי ברחוב, צריכים לרקוד ולשמוח. ראינו נשמה חדשה. ראינו, הולכים את תל אביב, וואי. זה יהודים בעיקר, נכון? תל אביב. תראו מה זה? כמה נשמות אני רואה סביבי? כמה? הלוואי שהיינו זוכים להרגשות האלה. אבל כן, הרב מדבר, יש כאן נשמה, יש כאן איזה ערך עליון כל כך גדול, להיפגש עם בן אדם, להיפגש עם יהודי, זה דבר מהלב עצום, רק הבעיה שאנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו מבחינתנו רואים סתם הופעות חיצוניות, מסתכלים על נקודות החיצוניות. אומר הרב, ולפי רוממות הערך של האישיות, ולפי ריבויים של האישים גדולי הערך, אז ברור שככל שאדם יותר גדול, אז זה מעלה את הכלל, כן? זה ברור, בסדר? אבל בכל מקרה, המשפט הזה הוא מהדהד, שיש ערך לכל פרט. ואז אני רוצה לדלג לפסקה השנייה. כשמתעוררת בעולם נטייה כללית, הרב מתכוון לתקופת הגאולה במאה השנים האחרונות. מה קרה במאה השנים האחרונות? דרך אגב זה לא רק בעם ישראל, בכל העולם נטייה כללית. מה זה נטייה כללית? למשל תנועות אידיאולוגיות, דוגמה של תנועות אידיאולוגיות, סוציאליזם, קומוניזם, ציוניזם, באמת כאילו כל אחד היה שייך ליחד איזו תנועה. נגיד אפילו בגטו כל היה שייך לבונד, למטה שייך לבונד, לזה באמת ככה, זה היה בושה שאני לא שייך לכלום, לא יודע, אני סתם יהודי, מה? סתם יהודי, למטה שייך, איזו תנועה, כן? באמת, הקדוש ברוך הוא, והרב כותב בכמה מקומות שהקדוש ברוך הוא יצר תנועה כללית, כדי לגאול את העולם צריך להחליט בנפשות, נפשות כלליות אידיאליסטיות. אנו בנו הארצה לבנות ולהיבנות בה. שגאון הזה שאנשים בני 15-17 באו לארץ לייבש את הביצות, זו הופעה כללית. הרב כאן מסביר למה הורידו את הכיפה, הסבר חדש למה הורידו את הכיפה באותה תקופה. אתה יודע למה הורידו את הכיפה? כי כשאין כבוד אין דת, אין כבוד, אין נשמה. למשל, למה להניח תפילין אם אני כלום? מה זה שאני מניח תפילין? אני כלום, אני כלום. כלומר, הרב אומר פורש שנכון, הקדוש ברוך הוא יצא בעולם הופעה כללית. הופעה כללית זה דבר חשוב. הנה, מדינת ישראל קמה, ציונות, יש עלייה, יש קיבוצים. זאת אומרת, הרב, כשמתעוררת בעולם נטייה כללית, שהיא ניתקת מהערך האישי, מעניין. מהרב, באיזשהו מקום, זה קצת אחד החשבון השני. היה כאן תהליך כזה, שבעצם כן, אם נדבר על תנועה קיבוצית, זה דבר שקוף. קיבוץ קם, מי חשוב הקיבוץ? הקיבוץ, מי לא חשוב?
הפרט.
אחד המשל עם האמא שלך. את שייכת לבית ילדים בכלל. אתם מכירות את הסיפורים. כן, זה לא קשה להבין את הנקודה הזאת, אבל הקדוש ברוך הוא גלגל כך. כדי שבעצם יהיה הופעה כללית. והיה סכנה גם כך, גם בתקופת כל הגאולה, כל מצב שיש תקופת גאולה, יש כאן בירור, האם יש ערך בעצם אישי לכל אחד ואחד? זאת אומרת הרב, כשיש ירידה של הערך הפרטי, נעשה תשוט כוח רוחני בעולם. איזה ביטוי מעניין. תשוט כוח רוחני. מה הקשר בין תשוט כוח רוחני לבין חוסר ערך פרטי? מה הקשר בין שני הדברים? אין חוסר, אין ערך פרטי. מצד שני, אנשים דתיים. זה הולך ביחד. כי זה, מי שלמד כוזרי יודעת את זה. כשאין ערך לאדם, הוא גם לא ידתי. נכון? דיברנו על זה כמה פעמים.
גם כוח רוחני זה מה שצריך לפתח אותו, אם אתה לא מאמין שיש בך...
נכון, אם אתה לא מאמין שיש בך כלום, אז גם אתה לא באמת, לא תוציא מעצמך צדדים רוחניים. לא תקיים מצוות, כי זה מה זה משנה. כי יש אנשים שלא החליטו להיות חילונים. למה הם נהיו חילונים באותה תקופה לפני 100 שנה? לא כי הם החליטו להיות חילונים. למה? כי ביניהם, כאילו, זה לא חשוב מה זה משנה מה אני עושה. העיקר שקמה המדינה. אני דתי, לא דתי, זה לא נקודה. מה אתה עכשיו מתעסק עם עושים?
יש יותר תשוט כוח כשמסתכלים על פרט. כאילו, כשאתה חלק
ממשהו,
יש לך הרבה יותר כוח לעשות
ולפעול. כן, אבל משהו פנימי נכבה. משהו פנימי של הערך שלך, איפה אתה שייך לכל... האם יש רוממות רוחנית? רוחניות צריכה רוממות. צריכה כבוד. זה הערה כאן, זה הערה חשובה. נכון שזה לא יקרה גאולה. למה אני מלמד את זה? זה קשור לתקופה שלנו, זה קשור לבירור רוחני של יום העצמאות, זה בירור כתקופה. הנה, כשמקימים מדינה, כאן הרב נותן לנו כאן הערה מאוד מאוד משמעותית. מה הסכנה בציונות? הרב מסביר. מה הסכנה בציונות החילונית?
שמאבדת את הפרט.
הרב אומר בהמשך, שעד דאגה, יום אחד יגידו ביס לי וכיף לי, זה תיקון. האגואיזם של היום הוא תיקון.
אבל היום זה הפוך, היום כבר...
נכון? זה תיקון.
זה
איזון, חיובי.
אז הרב, מה הסיכון?
לא, אני אספר להמחיש. אז, עם אותו מקום, כי הם היו גם ציוניזם. הם גם היו ציוניזם. אז מי נותן ערך לפרט? מי תפקיד של מי בדור לתת ערך לפרט? למי? של צדיקי הדור. תראו איזה פסקה מדהימה. מה הצדיק הדור צריך לעשות? מה צדיק הדור צריך לעשות? תראו מה הרב כותב. וגדולי עולם נקראים להשפיע בישיותם על הכלל והרימו. ומה הדבר הראשון שמרימים את הכלל? האם אומרים לו להניח תפילין או לא אומרים לו אתה טוב? זה פסקה מדהימה שקשורה לחינוך לימינו, בנות. מה הדבר הראשון שאומרים לבן אדם שהוא גדל במקום מאוד ציוני, מאוד כללי?
לא, ברגע שגידו שהוא טוב אז הוא כבר
נגליה. נכון. מרימים את הבן אדם, לא במקום טוב, תשים כיפה, יראת שמיים, אלא במקום שנתינת ערך אמיתי לפרט. כן? כן, גם היום, כמה שנפעור נותנים ערך, כנראה זה מאוד מבולבל, כי יש המון היום ביזיונות, ושיימינג, איך קוראים לזה? שיימינג, איך קוראים לזה? מבזים, מה? כמה היום אנשים... נכון, זה לא ערך אמיתי. זה לא כבוד אמיתי, אתה אומר. ככה, הרב כותב מעניין. עד מתי השיעור? אני חייב לגמור את הדלג לפסקה הבאה, שזה קשור מאוד 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 למה שדיברנו לגבי הנקודה הזו של מה זה דור של גאולה. ממש נפקמין עלינו, ממש 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 משמעותי לנו. יוצא תיקון גדול שאנחנו רוצים לרומם את הדור. מה צריך לעשות? לרומם את נקודת הכבוד, לרומם את נקודת הכבוד. זה נקודה חשובה, הרב כותב כאן מפורש. דווקא כשיש גאולה, צריכים לשים לב להופעת הכבוד של האדם. אומר הרב, אני קורא מספר, מקום מספר 6.
אצלי או אצל החבר שלי?
גם אצלך ומתוך כך לחבר שלך. ברור. כשאם את לא יודעת לכבד את עצמך, איך תכבדי את החבר? בסדר? בוא, אני רוצה לקרוא מקום מספר 6, בנות. אומר הרב, צריכים תמיד, מקום מספר 6, מוסר אביך. יש לכם שיעור מוסר אביך? זאת הראייה לפחות, כן? טוב. צריכים תמיד למצוא את הצד המכובד בכל עניין. מעניין, לא רק בן אדם. אלא הצד המכובד, הכוונה, את הגודל שבכותל. אין לנו זמן לדבר על זה בריכוז, מעניין. זה נקודה עקרונית, זה קשור לדורו של משיח. אז יגלה אור העולם כולו בכבודו העליון, ויחל להתקיים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ. מה זה חרפה של דור? לפי זה, אם שואלים אותי מה זה חרפה של דור, הייתי עונה הרבה דברים, לא יודע, לא מניח תפילין. אז מה זה חרפה לפי מה שהרב כותב כאן?
שאין כבוד.
פסקה הבאה יותר מדהימה. שאלה, אל תקראו את זה, יבוא כאן במקומי, יבוא המשיח. כאן יישב כאן המשיח. מה השיעור הראשון שהמשיח ייתן? אל תענו לפי מה שאני דיברתי עכשיו. באמת, מה הייתם לחשוד?
לחזור בתשובה.
לחזור לכלל.
להעניש את ישראל.
זה מה שהרב אומר.
זה בדיוק לחזור בתשובה.
נכון, אבל איך הרב מנסח מה זה לחזור בתשובה. אבל תראי כאן איך הרב מגדיר מה זה לחזור בתשובה. בוא נראה בפנים. איך הרב מגדיר מה זה לחזור בתשובה? אורו של משיח. שזורח בלב. אורו של משיח כאן זה לא יפקע זרקן לבן, אלא באמת הופעה של הקדוש ברוך הוא משפיע השפעות רוחניות על הדור. כן? הוא מלמד. מי זה הוא? האור הזה. מה הוא מלמד את, ה, את, ה, את, ה, את האדם? לכבד את הבריות כולם. זה מדהים. דרך אגב, אני כל עוד למדתי את השם שמול, לא כל כך הבנתי. זה מה שהמשיח מלמד, לכבד? אדוני, סר, כל עוד, שלום כבודו. זה מה שהמשיח מלמד. מה, יש, יש, מה, מה, באנגליה גם מכבדים בני אדם, לא? מה אתם אומרות? אז לכבד זה הרבה יותר מזה. לכבד זה לתת מקום לנשמות להופיע. לתת מקום לקדוש ברוך הוא להופיע בתוך המציאות. זה הרבה יותר ממה שחשבנו. מלמד לכבד, הכוונה למצוא, בעצם הייתי אומר דבר כזה. עולם מקולקל זה עולם שלא יודע לתת מקום לכל פרט במציאות. זה גלות. גלות זה שהמציאות לא יודעת את מקומה. זה שכל פרט המציאות לא יודעת מקומו, לא עושה תפקידו, אז הכל יש קלקול, יש רוע, יש... זה כל הקלקול. עולם מתוקן, עולם משיחי, גאולה, אומר הרב, מה זה גאולה? תסכו מה שאני כתוב הרב, זה בעצם לתת את הכבוד, שכל אדם ידע מה תפקידו, ומה הכישרון שלו, ומה היתרון שלו. יש מקום להופעה נשמתית, אומר הרב, בוא נראה את הדבר עד הסוף. הוא מלמד, למה צריך ללמד? למה צריך ללמד לכבד? כי אנשים לא יודעים לכבד, כי באמת קשה לכבד. באמת, באמת קשה, אובייקטיבית קשה לכבד. בדיוק, כשאתה מכבד מהכסף, אתה מכבד מהיופי, אבל לכבד זה כאן כבוד עדין נשמתי. כשאתה רואה את הנשמה, כשאתה רואה בן אדם, אתה לא רואה בן אדם, אתה רואה נשמה גדולה. זה מה שהמשיח מלמד. עולם כזה, כשאתה מסתובב ברחוב, אתה רואה, ואם יש סרטים, אתה רואה כאילו בשקוף, אתה לא רואה, אתה רואה את הלב, אתה רואה את הנשמה, אתה לא רואה בחיצוני, אתה רואה נשמות. אם כל בני אדם היו מסתובבים ברחוב, ולידם היו מרגישים את הנשמה של בן אדם מסביבה, זה עולם מתוקן, אין מקום לרוע. אם העיניים של בני אדם היו עיניים נשמתיות, שהם רואים בן אדם, בן אדם, הוא רואים נשמה. ככה כל העולם היה מתנהג, ככה עם ישראל היה מתנהג. מתוך כך כל העולם היה מתנהג, זה היה עוקר את כל הרוע. את כל האנטיות, ואת כל... זה שלום אמיתי. זה שלום של פשרות, זה שלום שבעצם אדם רואה את הערך האמיתי של השונה, של האחר. של עצמו וגם של האחר. אז אם אלה כל, מה זה עולם מתוקן? מה זה ימות משיח? מה זה ימי מקדש? שכל דבר בעולם מוצא את תפקידו האמיתי, הפנימי. זה גאולה, כמו שאומר הרב. הוא מלמד לכבד את הבריאות כולם. ואז הוא מביא פסוק. בוא נקרא את הפסוק. והיה ביום ההוא. מה זה היום ההוא? בנות? ימות המשיח. שורש אישי. לא כתוב דוד, אלא כתוב אישי. ולא רק שורש, ולא אישי, אלא מה? שורש ישי. מה זה בעצם שורש ישי? הנקודה הכי פנימית של דוד המלך, של גאולה. כן? זה אבא של דוד, ולא רק אבא, אלא השורש של אבא של דוד. הנקודה הכי יסודית שקשורה למה זה גאולה, מה זה משיח. אשר עומד לנס עמים, איזה ביטוי? נס משון מה?
דגל.
אליו גויים ידרושו. יבוא הגויים, וכל גויים זה דווקא גויים ולא יהודים, גויים משון עמים. עכשיו נגיד לך, עם זה מה ההפך מעם? דיברנו עכשיו, יש את העם ומה ההפך? מה הקלקול בעם? שאין כבוד, שימו לב. לכן לא סתם כתוב אליו גויים ידרושו, לא כתוב בני אדם ידרושו, כתוב עמים. המילה התרגום של המילה גויים זה עמים. כן, זה לא גוי ולא יהודי, אלא יבואו העמים. ואז מה סוף הפסוק? תראו ביחד, מה סוף הפסוק? והייתה מנוחתו, מה מנוחתו? מנוחה של אדם, מה זה מנוחה של אדם? כוונה, תורתו שהוא נח בה, שהוא מונח בה, כן? מנוחתו. במה המשיח מונח?
כבוד.
כבוד. הרב מביא פסקה במודת הראייה. כבוד. למה? המשיח רק ילמד לכבד. רק ילמד לראות את המציאות במקום הנשמתי, הפנימי.
הרב, זה אומר שהמשיח לא יגיע מצוות.
קשה לכבד, נכון. נכון. לא, אבל יותר מזה. אבל המשיח בא, זה מה שהוא כותב כאן. את לא מרגישה שהמשיח זורח בלב? את לא? לא רואה? הנה, אני רואה שהמשיח זורח בלבך, אני מרגיש את זה. למה את צוחקת?
לא.
זה ממש, זה ממש ככה. מה הרב, הרב לא מדבר על, על זקן הלבן. הנה, את רואה, עדיין אין לי זקן לבן. כתוב כאן, זורח בלב. ברור. האם יש לכם בנות ספק שהיום המשיח, או ראש המשיח זורח בלב? לי אין ספק. זורח בלב. וזה למד, וזה באמת דור שלנו. אני מרגיש את זה בשנים האחרונות.
הרב, אבל זה משהו שם.
נותנים לאט לאט. מה?
זה משהו שליווה את עם ישראל.
אנחנו ביום ההוא, בנות. אנחנו ביום ההוא. המשיח, זאת אומרת, זה לא עניין של רגע מסוים. זה תהליך כזה. כן, מה את אומרת?
זה משהו שליווה את עם ישראל במשך המון דורות. אנחנו בדור של הגאולה, אנחנו בדור של המשיח.
נכון.
איך אנחנו יודעים
שאתה
חכמים שאמרו
גם
וזה
לא היה. אני לא אמרתי מתי ההגדרה של משיח שהוא יעשה מלחמות, אבל הרב מדבר כאן על תקופתנו. כשהרב אומר, אורו של משיח שזורח בלב, למה הוא מתכוון? למה הרב קוק מתכוון? לדורנו, לדורו. לדורו. שהמשיח, מצד אחד יש תקופה כללית, ויש כאן דבר והיפוכו. גאולה זה תקופה כללית או פרטית? מה אתם אומרות?
גם וגם.
גם וגם. כללית עם זון נפשי של המשיח. זאת אומרת...
אבל זה ברור שכלל יכול להיבנות רק כשהפרט הוא שלם.
יפה. סימן שהמשיח זורח בליבך. ואת לא צריכה להתגלה, ואת יכולה לא להתגלה. ביצור. זה מה שכתוב. זה האבלות. אבל על מה אנחנו מצטערים? שבבית שני זה לא היה. ולכן היה, ולכן היה חורבן. ככה הרב שמש פועל, לא הבאתי לכם את זה, כותב, פורש. כלומר, אנחנו מתקנים את בית שני, שיש לנו את האיזון מן הכלל לפרט. שומעת? כלומר, הוא גם פורש אומר שבעצם, הרי כל התקופה הזאת, זה תקופת בית שני, רבי עקיבא, תלמידי רבי עקיבא, זה אחרי החורבן, אבל זה אותו, זה אותם דורות. ואנחנו מתקנים. ואנחנו, יש לנו הופעה כללית, ויש לנו גם את הצדיקים שמלמדים אותנו לתת את הכבוד הנשמתי. וזה עבודת התקופה של ההכנה למתן תורה. גאולה עם כבוד. ערב טוב.